ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אני אשאל כמה שאלות וננסה בעזרת השם בעזרתכם לפענח אותם. יש לנו בסך הכל ביום הזה יש לנו כמה תקנות חכמים שמאוד מאוד ייחודיות, מאוד לא שגרתיות. הדבר הראשון הכי עיקרי זה מה שחזל קראו לזה זכירה, והימים האלו נזכרים, זה עניין קריאת המגילה, שהיא המצווה העיקרית של היום, פעמיים, בלילה, ביום, למען נזברך חבוד ולא ידום, השם אלוקי לעולם עודקה, ומבטלים, כולם מבטלים את כל מלאכתם, כהנים, ישראלים, לוויים, תלמוד תורה דרבים, הכל מתבטל בשביל מקרא מגילה, משהו פה כאילו, נו, אני שואל אתכם שאלה, מה הרעש הגדול? בלי לזלזל, לפני כמעט 2400 שנה, היה מה שהיה, אנחנו צריכים עכשיו עד עכשיו לעשות עסק כזה גדול ופעמיים, לא מספיק פעם אחת, לזכור את מה שהרה לפני תקופה כל כך ארוכה, שמאז כל כך הרבה עבר עלינו. מה כאן הפרופורציה? מה כאן הדברים שחזל עשו עסק כל כך גדול מעניין מקרא מגילה? עכשיו, אפשר היה לדחוק ולהגיד, נו, בכל אופן, כיוון שהיה באמת גזרת כליה על כל ישראל, דבר שבאמת לא שגרתי, וניצלנו ממנו, אנחנו עושים הודיה שנתית. אבל כמו שאתם זוכרים, נדמה לי שדיברנו כבר בחנוכה, ולפני כן בעוד מועדים, שהארי והרמח"ל בדרך השם לוקח את היסוד הזה, כמש כיסוד כל המועדים, ששום מועד ושום תקנת חכמים ביחס לזמן, אף פעם לא מדברת על מה שהיה. תמיד, תמיד זה הערת אותו היום חוזרת ומתחדשת. ומאיפה הדבר המפתיע, שמאיפה הארי לוקח את כל יסוד הדברים? דווקא מפורים. לא מפסח ולא משבועות ולא מסוכות. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. תמיד הארי אומר, בסוד והימים האלה נזכרים ונעשים. מה זה? הימים האלה נזכרים ונעשים. הערת הימים שהייתה אז, הם נזכרים ונעשים, ופורים יש לנו תוספת מיוחדת, שבימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם, כל המועדים בטלים, וכל הספרים בטלים, חוץ מפורים ומגילת אסתר, מה כאן הדבר, מה כאן הרעש הגדול? מאוד מאוד מפתיע, כל המרביש למה, זכר ליציאת מצרים, נקרא לזה הערת יציאת מצרים מתחדשת, יכול להגיד, תשמע, זה עדיין, יש לזה משהו, משליך עליי היום. אבל מה אפשר להגיד על אירוע שקרה אז? במה הוא יכול להיות רלוונטי לי היום, שאני צריך לחדש ולהאיר את טהרת הימים האלה? זו חידה ראשונה. חידה שנייה, אנחנו אחר כך רואים מה זה נזכרים ונעשים, הזיכרון הזה של המגילה צריך לחול במצוות היום, ויש לנו שלוש מצוות עיקריות. יש לנו מתנות לאביונים, שלוח מנות, וסעודת היום. ואני רוצה לשאול את כל מצווה, אני רוצה להעמיד שאלה. לגבי מתנות לאביונים, תגידו לי, אתם לא מרגישים שיש פה משהו, דבר לא שגרתי? איפה שמענו, ועוד מעט יגיע חג הפסח, ויגיד לנו הרמה, יגיד לנו, ונהגו ישראל לאסוף בערב פסח, קמחא דפסחא, קמח החיטים, בכל, מה לא סומכים עלינו חכמים? מה, אנחנו בפסח השארנו פעם אני אחד בחוץ? בשבת יש אני שאין לו אוכל? באים פתאום זה מתנות לאביונים, מה קרה? אין קופה של צדקה בעיר? מי דאג להם בחג הקודם? מי דאג להם בחנוכה שיהיה להם סופגניות? מה קרה? מה אתם דואגים כל כך? מה אתם מקבים את זה בתור מצווה מדברי סופרים? ממש ממש מוזר. זה חריג לגמרי, אין לנו את זה במועדים דאורייתא, אין לנו דבר כזה. הרמב"ם יגיד לנו, מי שמשאיר את האחים שלו עניים בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגיד, וזרתי פרש חגיכם. וכל, הכל, את כל התוכחה, וזה בעצם זוהר מפורש, זה בעצם כנראה שאומרים שזה אחד המקורות של הרמב״ם היה חלקים מהזוהר, שמה שהרמב״ם אומר את זה, זה ממש מילה במילה מתוך הזוהר. הקטע הזה שמשהו, הנושא הזה של החגים, אם אדם לא נותן צדקה לעניים. אבל מה צריך לתת פה התייחסות מיוחדת לפורים? הערה נוספת, מצוות משלוח מנות איש לרעהו. עכשיו פה, נשמע כאילו משהו מאוד מאוד חדשני, הרי בעצם המושג משלוח מנות הוא מושג קיים. הגמרא במסכת ביצה לומדת בהלכות יום טוב, לומדת המושג מספר נחמיה, ושילחו מנות. שם זה היה שם זה היה חג, חג ראש השנה. בחודש השביעי הם חגגו את חודש ראש השנה בנחמיה פרק ח'. ושם כתוב, עזרא אומר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות. מה הכוונה? משנה במסכת ביצה אומרת שהיו רגילים. המשנה אומרת איזה דברים משלחים ביום טוב, איזה דברים לא משלחים ביום טוב. היו רגילים ביום טוב לשלוח אחד לשני אוכל. כנראה שזה היה דרך טבעי, אהבה ורעות. אחד שולח לו מנה מזה, מנה מזה לחג. באים חכמים ואומרים, לא, הפעם זה לא יהיה מנהג, הפעם זה יהיה חיוב, חיוב גמור. שתי מנות לשני רעים. ושימו לב עוד הבדל, בספר נחמיה כתוב ושילחו מנות לאין נכון לו. מה זה לאין נכון לו? למי שאין לו אוכל. היום לא משנה יש לו אין לו, שילחו מנות איש לרעהו. עד כדי כך שגמרא אומרת, מחלפי מנתי ועדדי. יושבים בסעודה, מחליפים את המנות. מה? לא חסר לו כלום, תחליפו. מה זה? רואים פה דברים ממש ייחודיים בפורים שלא נמצאים בשום מועד. החידה האחרונה זה בגדר בעניין של הסעודת היום. סעודת היום, איך חז"ל הגדירו אותה, איך חכמים בלשון התקנה בספר, יום משתה ושמחה. אין לנו כזה שום יום טוב שההגדרה שלו יום משתה. כל יום טוב זה שמחת בחגיך, איך אתה שמח, אין שמחה אלא בבשר, אלא ביין. נשים בראוי להם, תינוקות בראוי להם, כל אחד משמח בדרך שלו. מגיע פורים, משתה, יום משתה. המשתה פה הוא לא אמצעי, אלא אתה חייב לשתות, זה גדר היום לשתות. עד כדי כך שרב הלומד מכך, חייב אדם לנסוע בפורים. מה זה חייב? תן לי להחליט, איך אני שמח, אולי אני רוצה בשר, או את השני רוצה יין. לא, יום, גדר היום, יום משתקתי. אז יש לנו כאן מערכת שלמה מאוד מאוד מופלאה שצריכים לנסות בעזרת השם לפענח אותה, אבל כמובן שאתם תוסיפו לקח כהבנתכם. אז מה שאני רוצה קודם כל לחזור בחזרה לנושא של עצם היום. נתחיל קודם כל את הנושא של הפורים. מה הסוד הזה שחזל רצו לחדש את ימי הפורים? הגמרא במסכת מגילה מוסיפה עוד רשא, את הפסוק בספר ישעיה, והיה להשם לשם לאות עולם לא יקרת, והיה להשם לשם זה מקרא מגילה, לאות עולם לא יקרת אלו ימי הפורים. ממש חז"ל, ממש מדגישים את זה מאוד מאוד. אז כדי, אין לנו עצה אחרת, אלא כדי באמת להבין את הרקע, חייבים תמיד לראות את הרקע התקופתי של הדברים. מתי, באיזה רקע היסטורי היה סיפור המגילה, ואתם תראו שברגע שאנחנו נפתח את זה, התמונה לגמרי תתבהר. לא יודע אם נזכה להשלים אותה, אבל ודאי שזה משנה לגמרי את הכל ברגע אחד. איפה הדברים היו? אז בואו ננסה, נחזור רקע היסטורי. הבית חרב בגלות צדקיהו, ואז עם ישראל יצא לגלות בבל 70 שנה. 70 שנה הפרידו בין חורבן הבית לבין בניין הבית השני על ידי עזרא בשנת 2 לדריווש. עכשיו, מה קרה באותם 70 שנה? לכאורה ישבנו ואימתנו עד שיבואו חגי זכריה ומלאכי ויגידו לנו תוכחה, עד מתי אתם יושבים והבית הזה חרב, שזה כבר היה אחרי שכבר עלו. לא, יש פה עוד פרק אחד, עוד דבר אחד פה בפאזל שצריכים פה להשלים. 52 שנה אחרי שהבית חרב, פתאום קרה אירוע ממש מפנה גדול בגלות בבל. מה קרה אז? בשנה הראשונה לכורש מלך פרס, היא רשם את רוחו והוציא קריאה למור, כל מי בכם מכל עמו ויה, לבנות לו בית בירושלים. השם נתן לי את כל ממלכות הארץ, היה מושל בכיפה, מלכי פרס משלו בכיפה. ועכשיו, מה זה הדבר הזה? תשמעו, בשנה הראשונה שכורש מלך פרס מולך, זה מה שעכשיו מטריד אותו. יש עוד חידות בעולם, נכון? אולי בסוף נבין שגם זה מה שקורה. זה מה שמטריד אותו, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל או לא. וחז"ל מגלים לנו את סוד הדברים. הגמרא במסכת מגילה י"א עמוד ב' אומרת שזה לא התחיל ממנו. זה כבר סיפור שהתחיל שבעצם כבר הכל היה צפוי מראש. מה היה? ירמיהו הנביא הרי יחד עם החורבן, הוא מבשר לעם ישראל ואומר, תתעודדו, תמתינו בתקווה, כי זה רק תהליך, אבל במלאת 70 שנה לבבל לפקוד אתכם. אני אפקוד אתכם במלאות 70 שנה לבבל. אז מסוגמרת הגמרא שמלכי האומות ישבו מאוד מאוד בחרדה. למה? כי הם קיוו באמת, הרי צריכים להבין איזה משבר העולם עבר. לא האמינו כל מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אחרי שחרב בית ראשון, פתאום קרה פה שבר גדול. דיין, אומות העולם פתאום ראו שבחירת ישראל היא לא בטוחה כל כך, וזה כמובן השליח על ייאוש גדול לעם ישראל מהגאולה, שאנחנו, בספר ירמיה כתוב שהוא כסף נמאס קראו להם, הגויים התחילו לקרות לנו כסף שהקדוש ברוך הוא מאס אותו, הוא בחר באומה אחרת אולי. כל זה משבר מאוד גדול. אומות העולם ולהו עמדו עדיין בהמתנה לראות האם נבואת ירמיהו מתקיימת. הראשון שעשה את החשבון, אומרת הגמרא, זה בלשצר, המלך הבבלי השלישי, דהיינו בנו השני של נבוכדנצר, הוא מלך 45 שנים, אחר כך הבן שלו הביל מורדה עוד 23 שנים, ובלשצר, שהוא הגיע להשלמת שנת ה-70 לגלות בבל, הוא עשה חשבון מלכי בבל מאז שמלכות בבל התחילה, הוא אמר, זהו, עכשיו אני יכול להיות רגוע. זו הסיבה למה שהוא עשה את הסעודה שנזכר בספר דניאל באותו לילה. מה הוא צריך להוציא? הספר צריך לספר שהוא הוציא את כלי המקדש וישכם הם באים לנשיו. ואז יצא היד ורשמה מנה מנה תקל ופרסים. ובאותו לילה הוא נהרג, הגיע דריווש הראשון וכבש את מלכות בבל. זהו, מאז התחילה להתפשט בעולם מלכות פרס. מה קרה? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חושב שאתה חישבת שתדע לך שאתה לא חישבת, אני לא עזבתי את עם ישראל, אתה דבר ראשון נופל, ואז מה קורה? איפה ההבטחה של במלאת 70 שנה לבבל לפקוד אתכם? הרי הוא לכאורה חישב. שימו לב, אומרת הגמרא, באמת הוא חישב נכון, החשבון שלו לא טעות, אבל הוא לא שם לב לדבר אחד. מה ירמיהו הנביא אמר? אפקוד אתכם. הוא לא אמר אגאל אתכם השלמת גאולה, אמר אפקוד אתכם. פקידה תהיה, חכה, תמתין, באותה שנה נרצח, נהרג בלשצר, באותה שנה מלך דריווש הראשון, באותה שנה נהרג דריווש הראשון ומלך חתנו כורש הפרסי. ובאותה שנה למלכותו הכל היה, הוא הכריז ואמר את ההכרזת כורש, זהו. בעצם פה הושלמה הבטחת ירמיהו במלאת 70 שנה לבבל לפקוד אתכם. מה זה נקרא לפקוד אתכם? כמו שכתוב בגלות מצרים. פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. פקידה זה זיכרון לטובה. זה לא אומר שעדיין הדברים נשלמים, אבל מתחיל תהליך. זה נקרא פקידה. עכשיו, מאוד מאוד מעניין רק להתחבר לאט לאט למגילה. מי היה הראשון שברגע שהוא ראה את הצרת, קיבל את ההכרזה של כורש, היה לקח את זה ככה עם כל הכתפיים, לקח את זה עם... מי?
עזרא.
עזרא עוד לא הגיע, עזרא עלה הרבה יותר מאוחר. חמיה עוד יותר מאוחר מעזרא, מרדכי. מרדכי היה מראשי, כתוב, תסתכלו בספר עזרא, פרק א' בתחילה, ויקומו זקני העדה, זקני ה... הם קמו מהר לנצל את ההזדמנות. הם ברגע שעם ישראל מעטים, חלק מעם ישראל התחיל לעלות לירושלים ולהרגיש בזה בשורה אלוקית שצריכים עכשיו לנצל את ההזדמנות, הגיע על שנה, המלשינים, השומרונים, שלחו על שנה לקורש, ואמרו לו, יהודים ימרדו בך, הוא ביטל את הרשות. וכתוב במדרש שיר השירים, הוא אמר כך, מי שעבר את פרט יעבור, מי שלא עבר, לא הספיק לעבור את פרט, לא יעבור. זהו, יותר, אין יותר רשות לעלות. עכשיו, דבר נפלא, עוד דבר. בשנה הראשונה, כתוב בספר עזרא באותו פרק, בשנה הראשונה למלכות אחשוורוש, כתבו כתב סיתנה ליושבי יהודה וירושלים, משמע צריך לכתוב כתב סיתנה, ומי היו כותבי כתב הסיתנה? אומרים חז"ל במדרש בסדר עולם רבה, חשברוש מלאך אחרי כורש, הוא רצה לחדש את הרישיון לבית המקדש, ואז כתבו כתב סיתנה פעם שנייה, מי היו כותבי כתב הסיתנה? אמן ובניו, הם היו כותבי הסיתנה, כך כתוב בסדר עולם רבה. עכשיו אתם מבינים מה שכאן קורה, מתחילה התקופה להתבהר. הנושא פה הוא גאולת ישראל. מרדכי היהודי עומד מצד אחד, מצד הפקידה, הוא מייצג את התקווה לגאולה, הוא רוצה לחזק את עם ישראל, לעורר את כולם, שאנחנו בתוך כדי תהליך, או יפה מאוד, רגע, ממש נגיע לזה, אתה עומד שאלה כמו מאוד יפה, ואמן ובניו עומדים לבטל בכתב סיתנה את הרשות. עכשיו, נשאלת פה שאלה, מרדכי הרי עלה עם ראשי העולים בהצהרת כורש. אז מה זה איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי? מה הוא עושה בשושן הבירה? אומר הגאון מבילנה, אומר בפירוש שלו, וזה מדרש מפורש בילקוט, עם ישראל שולח אותו, אחרי שהייתה כתב הסתנה, עם ישראל שולח אותו לשושן הבירה כדי להשתדל ולבטל את הכתב סתנה ולחדש את הרישיון. מה אמן, אמן עושה שם? אמן הגיע מצד הסתרה אחר. שם נפגשו, שני הצדדים נפגשו הפעם בשושן הבירה. עכשיו חזל עוד דבר נפלא, חזל שואלים בילקוט, בשביל מה? מה מרדכי היהודי יושב בשער המלך, הוא שולח להגיד שבקטן ותרש רוצים להרוג את אחשוורוש. זה מה שמעניין אותו, אם מלך הפרסי ימות או לא ימות. אמר מרדכי, שמה ייתן לי רשות לבנות את בית המקדש. הוא אומר, הוא כל הזמן מנסה לקבל מנדט, לקבל רישיון.
גם ככה מדברים על השאלה של איך מרדכי סיכן כל עם ישראל. ברגע שאתה יודע שהפקידה החלה, תראה, אז אין מצב שעם ישראל נשמע.
נכון. עכשיו עוד דבר, המדרש שם אומר, למה שלחו את מרדכי דווקא? כי הוא משבט בנימין שבו נאמר, ובין כתפיו שכן, אז הוא המסוגל לעניין הזה. אז עכשיו אנחנו נמצאים בשושן הבירה, נמצאים פה, מתחילים לראות את התמונה. הפרק זמן המיוחד באותם 18 שנים מהפקידה לבניין הבית, ועכשיו כאן הסתרא אחא מנסה לעכב המלך, עומד מנסה לעכב את גאולת ישראל, ומרדכי מנסה כל הזמן לחזק את עניין רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ובעצם אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא ממתין לראות אם עם ישראל באמת נותן כתף. תראו, זה דבר נפלא. שלמה המלך בספר שיר השירים רומז ברוח הקודש את כל תקופת המגילה. תראו, זה דבר נפלא. הגאון מביא לשכלל מה שחזל כבר גילו לנו, ורשי במקום מביא, זה הכל בפורש במדרש שיר השירים רבה, אבל הגרא לוקח ומארגן את זה בצורה נפלאה, איך שכל ספר שיר השירים זה הכל בעצם ספר היסטוריה של כל העולם. מבראשית ועד הפסוק האחרון זה תחיית המתים. ממש, הכל ממש. אז פרק חמישי זה בית שני. באתי לגני אחותי קלה. מה זה לגני? באנו לארץ ישראל, זה הגן השם. ואחותי קלה זה בעצם בניין השכינה. והתחלתי, אכלתי הרים דפשי, שתיתי עינים חלבי, בהתחלה הכל התחיל ככה ממש ברוח גבוהה, בעניין הבית על ידי שלמה, לאט לאט התחילה ירידה, ואני ישנה וליביר. התחילה התקופה הזאת של החורבן, והתיאור של שלמה המלך, איך הוא מתאר את התיאור, את המצב הזה? אני ישנה וליביר. תראו, זה דבר נפלא, בא אלינו הארי, תראו איך שכל חזל, כל המקראות וכל מאמרי חזל, כולם דיברו בסגנון אחד פנימי שייחד את הכל. אפשר לראות בזה באמת ממש קידוש השם, מי שמזהה את הסימני דרך האלו. איפה, מה זה אני ישנה וליביר? בא הארי בשאר הכוונות ואומר שכל התקופה הזאת שאמה ניסה לזהות זה היה ישנו עם אחד, ישנו אלוהים שלנו. יש הנהגה שנקראת מצב שינה. כל הנושא של פורים הארי מדבר על המצב הזה שנקרא הנהגת השינה. מתי נפסקת? בלילה הוא נדדה שנת המלך, שנדדה שנת מלכו של עולם, שהנהגת השינה מתעוררת. ויקץ כי ישן השם כגיבור מתרונן מיין ויחו יבא וחור. זה הנושא כאן שעכשיו כאן. אז ככה גם שלמה המלך ברוח הקודש מתאר את התקופה הזאת, אני ישנה וליביר. אז בתקופה הזאת, כל... מה?
תדאג גם... יש שאלה גדולה על הילד השחר, מה הילד השחר בסוף כל הניסים, מה הילד השחר בסוף הלילה, מה סוף הלילה, איך רואים, זה היה צריך בסוף היום, של נבואה וסוף הזה, אז בסוף הלילה, אז מקיצים איך אני אומר, אז...
כמו שזה, כמו שהזוהר אומר והמדרש אומר, שבסוף הלילה, אז לכאורה הזמן שהכי שחור, קודם כל הוא הילד השחר, אז בוקר, לא. כי סוף הלילה זה הכי שחור רגע לפני שהאור עולה. זה ממש העניין של סוד של מגילה, שהשינה, הרי אומר שמה שהאמן חשב, שמצב השינה הוא ניסה לנצל את ההזדמנות כי הוא ראה את המצב נמצא, אור למה תשען השם, ואז הוא לא ידע שכל השינה הזאת בעצם תהליך בונה את השכינה, אלא שיש פה מצב המתנה לראות איך עם ישראל משתתף. אז תשימו לב השם שלמה המלך ממשיך הלאה ואומר ככה, אני ישנה וליביור, ליביור, כל דודי דופק. אומר הרמח"ל במאמר הגאולה, דופק אותיות פוקד. כל דודי דופק, אני פוקד. פתחי לי אחותי, הוא רוצה לראות אם עם ישראל נותן כתף לעלייה של כורש, האם משתתפים או לא. כי ראשי נמלטה על קבוצתי רסיסי לילה, אני רוצה כבר מה זה, אני רוצה לתת לכם כבר את טל בחייה, אני רוצה לתת לכם את התיקון השלם, הוא ממתין לנו. עם ישראל אומר, פשטתי את קוטנתי, חחל בשינה, רחצתי את רגליי, חחת ענפיים, כבר הסתדרנו, התארגנו עם החבילות בבבל, מה באמת עכשיו, מה נעלה מניו יורק, מפריז, מלונדון, די, איזה בניינים אנחנו נשאיר שם, איזה מוסדות, איזה בתי מדרש, די, תן לנו בשקט פה להיות, מה? אין לנו שיחבוא, יסחוב אותנו באוזניים, יסחוב, אבל לבשנו כבר פיג'אמה, זהו. לא רוצים לחלך את הרגליים עוד כבר. אז שימו לב, איך המשך הפסוק? דודי שלח ידו מן החור, הוא שולח את היד ככה בדרך לא רגילה, בדרך ככה לא סבירה, במהלך לא ישיר, וידיי נטפו מור, ואצבעותיי נטפו מור, מור עובר על כפות אמנות, תראו איזה פלא פלאים. מה זה אצבעותיי נטפו מור עובר על כפות אמנות, אומר הארי בשאר הכוונות, מור עובר זה הערת מרדכי. ויעבור מרדכי. וכאן רמוז, תראו איזה פלא פלאים, כאן רמוז הערת מרדכי. דהיינו, כנגד החולשה של עם ישראל, של פשטתי את קוטנתי, עומד יהודי אחד בסיעתו, כמה אנשים והם אומרים, ויעבור מרדכי. בהמשך נוכל לפתח קצת יותר מה זה ויעבור מרדכי, איזה הערה פלאית זאת, מה זה מרדכי יהודיות, מה הוא מייצג. אבל רואים האיש הזה, לאורך כל הדרך, מייצג את התקווה בגאולת ישראל, לא נותן לעם ישראל להתייאש, ואומר חבר'ה אנחנו בתהליך, זה תלוי בנו, כאן הדברים יבואו בנו אם אנחנו ניקח על הכתפיים שלנו את הרצון האלוקי וניתן לזה כתף. רגע, בסדר, נמתין, רגע. אז הוא אומר, אצבעותיי מור עובר על כפות המנעול, מור עובר, אומר הגאון מווילנה שם, ואומר, הוא משלים את התמונה בביור שלו לשיר השירים, והוא אומר, מה זה, קמתי, סליחה, שכחתי, קמתי אני לדודי, קמתי אני לפתוח לדודי, וידיי נטפו מור עובר על כפות המנעול, אומר הגר"א, מי זה קמתי אני לפתוח לדודי? זה מרדכי וסיעתו שעלו לארץ ישראל בהצהרת כורש. זה נקרא קמתי אני. ממש מפורש הוא אומר. שימו לב, ממש פה הכל נסגר. גם אני ישנה, מצב השינה שהארי אומר, ישנו אלוהים שלנו, וגם הנושא של מור עובר, זה מרדכי ויעבור מרדכי. ויעס ככל אשר ציפתה עליו, אסתר עוד מעט נראה בהמשך איך הדברים מתחברים.
איפה אמרה שישנו?
אז הארי אומר, מביא פרקי דרבי אליעזר, שהאמן כתוב שם, אסטרולוגוס גדול היה. הוא היה חכם ומחשב גדול, והוא ידע, הוא ראה בהנהגה, שיש פה עכשיו מיעוט הנהגה. שהוא ראה, זה מצב הזדמנות שאינה חולפת עכשיו באמת, בגלל שההנהגה כביכול נמצאת באור עולם התשען השם. אז עכשיו אנחנו נתקדם מעלה. עכשיו, אז יש לנו כאן את אותה הערה שעכשיו עומדת פה, זה הנושא שעכשיו עם ישראל עומד פה באותה תקופה. ואז אמן רואה את ההנהגה הזו, שהיא לכאורה לוקחת כאילו דווקא, אומר הארי מפורש, דווקא מפני שקלו 70 שנה לגלות בבל, הארי אומר מפורש, דווקא מפני שהתחילה הפקידה, אז יש מצב שינה. דרך אגב, זה נותן לנו חיזוק גדול בהמשך שאנחנו נראה כמה הדברים רלוונטיים לנו היום מבחינת התקופה, שכל כך הרבה אנשים, כל כך הלב שלהם, כל כך נחלש מרוב פחד המהוראות והתקופות, שהדברים נראים כאילו נסוגים וכאילו נחלשים. צריכים לזכור, הנהגת השינה היא תהליך בלתי נפרד מהגאולה, שאחרי שיש עלייה הדברים חייבים לסגת. למה? כי זה סוד השינה. והארי מסביר שדווקא מתוך תהליך השינה, דווקא מאז, רק כך השכינה יכולה להיבנות. השאלה רק איך ההתייחסות שלנו, בוא, זה המבחן שלנו, איך אנחנו עומדים בתקופת הביניים הזאת, האם שייכים למרדכי וסיעתו. עכשיו, מה קורה? המן מנצל את ההזדמנות הזאת. והוא רואה את התקופה הזאת, הוא יושב, הקדוש ברוך הוא מוביל את זה, שהוא עולה לגדולה לפני שבר גאון, ועכשיו הוא סוגר, יושב וסוגר עניינים עם אחשוורוש. בואו, צריכים להבין מה שכאן קורה. אנחנו לצערנו ניזונים מכל המגילות עם כל התמונות של הילדים, ונראה לנו שמדובר פה ככה בשמחה וססון ליהודים. צריכים להבין, רק להבין איזו גזרה איומה היא הייתה, וכמה הדברים היו חסרי תקווה. המן הזה היה פיקח גדול, שהוא ישב עם אחשוורוש, הוא סגר איתו דברים, הוא לא בחינם נתן לו 10,000 שקל כסף. היה שם עסק, עסקה סגורה. הוא סגר את זה מכל צד שבעולם, ובהמשך נראה שום תקווה בעולם, אי אפשר הייתה יכולה, לא הייתה יכולה לבטל את הגזירה הזו. הוא סגר את זה עם עורכי דין כל כך קרישים, כמו שאומרים לזה, שאי אפשר בשום פנים ואופן למצוא פה סדק של לבטל את הגזירה הזו. סגר את זה באופן משפטי מכל צד. זהו. עכשיו, מרדכי שומע את כל אשר נעשה. יודע את כל אשר נעשה. אז הוא שולח את זה לאסתר ואומר לה, אסתר, מהר תעשי משהו. עכשיו תשמעו, מאוד חשוב פה כדי להבין מה שכאן קורה, שימו לב, מאוד חשוב להיכנס לפרטים, קצת פרטים. מתי המן ישב סגר עם אחשוורוש? זה היה בחודש ניסן, שנת 12 למלכות אחשוורוש. שימו דברים מפורשים במקרא. למתי הפור, הוא הגורל לפני המן, מתי יצא לו הפור, מתי להוציא את הדברים לפועל, הוא שלח את האיגרות ל-127 מדינות, י"ג אדר שנה הבאה. עכשיו, כשמרדכי שומע את זה, הוא שומע את זה סמוך ונראה מיד לאירוע. ממש יום יומיים, אולי באותו יום הוא מקבל את הדיווח מאנשים בפנים, הרי הוא יושב בשער המלך, הוא האומן של אסתר, נתנו לו שם, מה הוא עושה בשער המלך? היה לו שם מעמד של כבוד. לא ידעו בכלל שהיא יהודיה, הוא הסתיר את זה, הוא אמר, אני אומן, אני מנהל בית יתומים, יאנוש קורצ'ק. אני, הגיעה פה איזו ילדה אסופית, גידלתי אותה, הוא לא כבוד, האומן של המלכה, יושב בשער המלך. אז יש לו דיווחים פנימיים, מה?
לא ידעו שהוא
יהודי. שהוא יהודי ידעו. אבל אסתר הרי, הוא לא גילו.
מצא אותו.
אז הוא עשה הפרדה, הצליחו לסדר את זה באופן שלא יודעים את המוות מולדתה. למה? יש לכל מיני סברות במפרשים, למה? מה הייתה הסיבה שמרדכי רצה להעלים את זה? בסוף, זה היה חלק מהמבנה של התגלגלות הדברים, אבל הוא מראש צריכים להבין את טעם פשטי, וזה כמה טעמים פשטיים, למה הוא לא רצה שידעו את זה? על כל פנים, אז עכשיו הוא שולח, עכשיו, שימו לב, מרדכי שולח את התח אל אסתר, אומר לה, גברת, מהר, מהר, לכי לאחשוורוש, ותגידי לו, תשמעו מה שיהיה משמע. עכשיו תשמעו את השיח בין מרדכי לאסתר, אני רוצה שאתם תשפטו מה כאן קורה, משהו עזוי לחלוטין. תשמעו, אם הוא אומרת לו דברים כל כך ברורים, הוא מדבר אליה דברים כאילו שיח הרשים, כאילו לא שמע מה שהיא דיברה אליה. תשמעו מה שהיא אומרת לו, תשמעו. אם, הוא אומרת לו כך, כל עבדי המלך וכל המדינות המלך יהודים, איש ואישה שבואי למלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרה, אחד דינו להמיד. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30. שימו לב, רק השנה שמתי לב למילים האלה שקראתי אותם כך הרבה שנים ואף פעם לא הרגשתי מה כאן כתוב. שמה היא צריכה להוסיף את המילים, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30? מה זה משנה?
עוד מעט הוא יקרה.
יפה מאוד, פשט פשוט, שימו לב. אמרת כבר, סכנה, אני לא הולך להתאבד. אמרת, מספיק, מה את צריכה להוסיף? ואני לא נקראתי לב, מה זה משנה? היא אומרת לו, תשמע. הרי אם הגזרה הייתה מחר, אני מבינה זה דחוף. הגזרה היא בעוד שנה. ואם לחילופין, אני אתמול הייתי שם, הייתי מבינה למה אתה חסר סבלנות. 30 יום לא קראו לי, והגזרה בעוד שנה. מה אתה ממהר? שזה להרוג אותי. מה אכפת לך? הרי בטוח שהוא קורא לי, אני מלכה, בטוח שיש סיבה לקרוא לי בימים הקרובים. 30 יום הוא לא קרא לי, זה דבר שלא קורה. אז ודאי שהוא יקרא לי עוד מעט. אז מה אכפת לך להמתין? כזאת טענה ברורה. שנה שלמה יש לנו, מה אתה הולך להרוג אותי? למה אתה הולך לסכן את החיים שלי? אז מה הוא עונה? לתשמעו שהוא עונה, כאילו לא שמעתי להם בדרך. הוא אומר לו, תשמעי, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי מחרש תחרישי לעת הזאת! רווח והצלה ימון עם גורבאת ובתביכו איזה דיבורים וזה... אני אמרתי שאני לא רוצה לעזור, מה אתה צועק עליי? אמרתי לך דברים של טעם, בוא נחכה יומיים, שלושה, שבוע, יסתדרו הדברים. אתם מבינים, תגידו, אתם מבינים מה שפה הולך? וזה ממש, ממש מתאים. תשמעו את הסוף.
תגיד, זה ערב פסח.
מה זה?
זה ערב פסח.
ערב פסח. זה היה בערב פסח. השלושה ימים שהם צמו, זה כבר היה, זה היה י"ג, י"ד, ט"ו. בי"ז הוא כבר נתלה חשבי אמן. אז מה, אז תשמעו את הסוד של הדברים. מרדכי אומר לקחת, תשמעי. אני מבין מתוך התשובה שלך, שאת הולכת פה לדבר פה ריאלית, תכנונים, הולכת להגיד פה, תשמע, הוא יקרא לי בעוד כמה ימים, ואז אני אעשה ככה, ואני אנצל את המעמד שלי, ואני אבקש ככה. גברת, אל תדמי, אל תלכי בדמיונות. אני את הסיפור יודע טוב טוב, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. אין סיכוי בעולם שמשהו פה יתבטל. ותראו בהמשך כמה הדברים באמת מדויקים כמו שהוא אמר. זה אבוד, הסיפור אבוד. אם את חושבת שאני קורא לך עכשיו בשביל לבוא לנצל את המעמד הציבורי שהגעת אליו לטובה, זה לא זו הכוונה שלי בכלל. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. את חושבת שלך יש מעמד מיוחד. כל היהודים בצרה, ולך יש מעמד שאת רוצה לנצל אותו ולמצוא את ההזדמנות, את העיתוי המדויק להגיד למלך את המילה הנכונה. את בחיה בדמיון. כי מחרש תחרישי לעת הזאת, דווקא עכשיו את הולכת. את הולכת במצב של התאבדות, אין סיכוי בעולם, אבל מאיזה מקום? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. זהו. אם את מבינה את הסוד הזה, שאני עכשיו פועל מכוח, ארי קורא לזה הערת מרדכי. אומר, כל הפורים עומד על רעיון אחד, מדבר בשפה שלו הפנימית, אבל המילה היא נקראת מרדכי, ההערה הזאת, ההנהגה האלוקית הזאת, הנהגת הייחוד שהיא, שהיא עכשיו מרדכי, בהמשך נסביר מכוח מה, הדברים יובנו מכוח מה, מרדכי זכה להיות מרכבה לאותה הנהגה העליונה שנקראת מרדכי, והוא אומר לה, תראי, אם את באה מכוח זה, יש לנו תקווה. אם את הולכת באופן להימלט בית המלך מכל היהודים, חבל על הזמן, את ובית אביך תובד. יחד עם כולנו, לא רק לבד, אין סיכוי, אל תנסי ללכת בדרכים כאלה. לעת הזאת את הולכת, עכשיו את הולכת. ברגע שהיא, עכשיו שימו לב, הפשטן לא מבין למה היא לא מתקוממת אחרי תשובה כזאת מצחיקה. לא, היא הבינה את המסר. היא הבינה בדיוק למה הוא מתכוון. היא הולכת, היא אומרת לו, אני הולכת לעשות את זה, אבל בתנאי אחד, צומו עליי. אני מבקשת שעם ישראל, לבכל אופן יושבי שושן יעמדו מאחוריי, שידעו לאיפה אני הולכת, לאיזה מצב סיכון אני נכנסת, ומאיזה צד אני בא. היא רוצה שעם ישראל כעת כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. תכנוס את כולם ותגיד להם, תסביר להם את המצב ותגיד, אני שליחת ציבור עכשיו. צומו עליי, אני הולכת עכשיו בשם כולכם, ואני רוצה שכולם ישתתפו איתי עכשיו בשליחות המיוחדת הזאת. וכשהיא הולכת, היא אומרת בפורש, שהיא לא משלה את עצמה. היא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. היא אומרת, אני הולכת לעבדות. ואין שום סיכוי בעולם שדבר כזה יכול לפעול. והיא לא מתכוונה רק אם היא תשרוד או לא תשרוד. היא יודעת שאפילו אם היא תשרוד אין סיכוי. זה נראה בהמשך. אז היא אומרת, כאשר עבדתי, אני לא באה מצד, אני באה מצד מקום אחר. אני באה פה מצד הערת מרדכי, מצד התקווה בשליטת הייחוד. זה הדבר היחיד שפה יכול לפעול. והיא הולכת, חזל אומרים, ותלבש אסתר מלכות, שהקדוש ברוך הוא ילביש אותה, בזכות הפעולה ילביש אותה, הוא אומר, בהערה של מלכותך, מלכות כל עולמים. תראו בילקוט, ככה כתוב, ותלבש אסתר מלכות. היא נתלבשה בהנהגת מלכותו העליונה, במלכות השם הבלתי תלויה, כי היא באמת שמה את עצמה במקום הזה. ואיזה מזמור היא אמרה? מזמור כבד בתהילים, מנצח עלי תשחר, כל המזמור הזה מתאר כאילו תיאור אבוד, מי שרואה שם. עריות, כלבים, כתרוני, פצו עליי פייהם. אין כאן כאילו עומדים לבלוע. המצב הכי, וחזל אומרים דרך אגב, שנראה את זה אחר כך כמה זה רלוונטי לנו, חז"ל אומרים שזה המצב ממש של חבלי משיח, שהכל נראה חסר סיכוי. ואז בסוף היא אומרת משפט אחד, בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטנו, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. אני עושה עכשיו את מה שאבותיי עשו על ים סוף, אני עושה עכשיו בטחו בזכות ההבטחה, ומי שבוטח בו הוא לא מבייש אותו. זו התקווה היחידה שכאן יכולה לפעול. עכשיו, היא עברה את המשוכה הראשונה, המשוכה הראשונה עוברת, שושית לה. זה אומות פראיות, זה לא יאומן, תבינו במה מדובר. זה מזכיר את הקולוסיאום הרומאי. אם היה יושב הקיסר ורואה את הגלדיאטורים נאבקים ביניהם, ואחד כבר שם את הרגל על הראש של השני, אם הוא עושה לו ככה, פירוש הדבר, להוריד לו את הראש, עושה לו ככה, חומל עליו. הכל, אתם מבינים זה, החיים שלהם היו שווים כמו, הושיט לה את הזה בחיה, חנן אותה, חן אותה, בסדר, נס ראשון. טוב, מה אתם חושבים, משהו יתקדם? נשארה בחיים, שואל אותה, תשימו לב את הלשון, זה מאוד נפלא, לשון מובן המגילה. המלאך אסתר, מה זה מלאך? במפגשים הבאים הוא לא מלאך. מה בקשת? מה זה מלאך? מה קרה לך? מה השתגעת? אפשר לחשוב שמה, מה את ממהרת לבוא? אפשר, איזה בקשה? והכי מצחיק, כשהוא שואל אותה, מה מלאך? אין התשובה להגיד. מה היא תגיד לו? היא לא מעיזה להגיד לבקש, היא יודעת שזה דברים בטלים. מה היא תגיד? אני שותקת עם הרבה מחר. מה מחר ביום? הוא מחזל. היא לא יודעת, היא אומרת, חכה לישוע. היא אומרת, מחר, דוחה את הקץ למחר. הישוע תגיע אולי מחר, תקווה. זה הכל, רק תקווה. אז היא אומרת, מחר. מגיע מחר, באמת באותו לילה קרה משהו באמת, מפנה הצום באותו לילה, נדשת מלכו של עולם, ומתחיל גאולתם של ישראל כימה כימה, רואים איזשהו ככה צעדים ראשונים, המן הגגי לוקח את מרדכי היהודי. אבל האמת, אליבא דאמת, אם אפשר להגדיר את זה כישועה, איזו ישועה, כלום לא קרה. מרדכי חוזר לסקו ותעניתו, חז"ל אומרים, והמן חוזר לביתה. הוא רואה פה במזלות שלו, הוא רואה פה תהליך לא טוב, אשתו הייתה גם כן אסטרולוגית, אומרת לו, המצב פה לא נראה טוב, אבל בסך הכל מבחינת השטח שום דבר לא השתנה. טוב, מגיע היום השני, משתה היין, אסתר, מה היא תגיד? תשבו רק את הבעיה שנמצאים פה, מה היא תגיד? בבקש, מי סגר את כל החוזה הזה אם לא אחרי, אם לא בעלה אחשוורוש? אז מה היא אומרת לו? איש צר ואויב, המן הרע הזה. שניכם רעים, מה? שניכם סגרתם. אז מה הוא קם וכועס, משתה היין, מה הוא משתולל על אחשוורוש? מה, אתה לא יודע? אני אומר את זה בדרך הפשט, רק להביא את הצורה הפשטית, מה הוא כועס? לא יודע שאתה, מה, המן לבד עשה את זה? כועס, כנראה, הוא כועס על המן, המן הרי אמר לו שסגר איתו את העסקה, אמר לו ישנו עם אחד, לא אומר לו איזה עם. יש לי עם אחד, מה אכפת לך, יש לי פה כסף כאן, הוא לא אומר לו אז. עכשיו פתאום שהיא מספרת שהיא יהודייה, היה נראה לו כאילו המן עושה לו אינטריגה מאחורי הגב. הלך וסגר עם איזה אומה בלתי ידועה, ועכשיו זה, הוא רצה להתכוון להוריד את המלכה שלו. זה מה שהרגיז אותו פה הסיפור. מה? כשהוא אמר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בן עמים, תן לי אותו, הוא לא אמר לו איזה עם. ישנו עם אחד. עכשיו הוא אומר לו, פתאום שהתברר שלי, למכור את עמי, שאני רצה למכור אותי ואת עמי, משהו פה לא מריח לו טוב. אז הוא קם וכועס. על מה, מה עשית לי פה? מה סגרת לי פה עסקה בלי לספר לי שזה יהודים, ופתאום, לא משנה אם שאני יודע, זה לא משתנה, אבל בסדר, ככה הוא כועס עליו. בסדר. הקדוש ברוך הוא מגלגל, מביא את חרבונה, סיפורים, בסוף, המה נתלה. אז מה אתם אומרים? נו, גמרנו. האויב היהודי מת, הכל הסתדר, כלום לא זז. מה זה משנה אם האויב מת? אבל החוק כבר סגור, הכל סגור, האגרות נשלחו, הכל כבר חתום. עכשיו להחזיר אותם אי אפשר, כי כתב המלך אין להשיב. אז מרדכי אומר לאסתר, את חושבת שנגמר? לכי מהר, תפלי לפני רגלה ותתחנני לבטל. אז היא הולכת. המלך לא מסכים, יש חוקה בפרס. זה לא דמוקרטי פה. זה יש חוקה פרסית, אי אפשר לזוז. כתב המלך אין להשיב, זהו. אז מה? אז מה? 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 אז בעצם הכל סגור. בעצם מרדכי יודע שאין תקווה. אז מה יש? פתאום מתנצצת רע, מנצנץ רעיון לאחשוורוש. תשמעו, יש לי רעיון בשבילכם. את הכתב שלי אפשר להחזיר, אבל יש לי רעיון בשבילכם. אתם תקבלו את הכתב שלי במקביל, ותכתבו על היהודים כתוב ביניכם. עכשיו שימו לב מה שזה אבסורד שפה הולך לקרות. כולם חושבים שהישועה כבר הגיעה. הישועה לא הגיעה בכלל. למה? תחשבו. חוק פרסי. המלך כבר חתם על הצווים שביוד ג' באדר שנה הבאה 127 מדינות לא משאירים יהודי אחד לפלטה. זהו, חוק סגור. אז תאר לך כל גוי. שימו לב, גם אחרי שמרדכי מקבל את בית המן, וגם אחרי שאסתר יושבת בבית המלכות, כל גוי שהיה הורג יהודי ביוד ג' באדר שנה הבאה, אפשר לשים אותו בצוהר. הוא עשה את זה מתוך חוקה, הוא עשה את זה בשם החוק. מבינים את האבסורד? עכשיו, מה ההצעה של אחשוורוש? תכתבו כתבים מקבילים. תכתבו, מותר לכם לכתוב עכשיו ליהודים לעמוד על נפשם.
ואם לא כותב לא?
גם זה נכון.
אבל היו, אני יודע מה.
קיבלו זכות, להרים להם קצת את המורל. זכותנו לעמוד על נפשנו. איזן קצת. יש לנו שאלה. כל המשטרה, כל הצבא, בשם החוק, עומד לאגרות של אמן. עומדים קומץ יהודים מפוזרים ופורדים בכל העמים. מה יעשו באיזה מדינה? קומץ יהודים לעמוד על נפשם מול, מול חיל עם ממדינה. עצרים אותם. אז איזו עיצה? מה היה לנו בזה? זה היה בעצם ממש כלום. אז מה באמת היה? הייתה התקווה. אז התקווה התחילה הישועה בשלב אחד היה רגע שמרדכי יצא מלפני המלך בכתר מלכות ותרת זהב גדולה. אז תודה רבה. מתי התחילו לראות כבר שלב יותר מתקדם בגאולה? זה היה רק כש... ואתם כתבו על היהודים כתוב ביניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ותחתום את המלך אין להשיב. ואז הם כותבים כתבים מקבילים ומה הם כותבים? להיקהל ולעמוד על נפשם. זה מה שהם יכולים. הם יכולים להרוג את מי שצר אותם. אז יש מלחמה. בבקשה. זה איזה שוויוניות יש. זה אחד מול מי יודע מה, מול אין ספור. איזה בכלל מדובר פה? ואז, שימו לב, איפה הישועה התחילה? ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת וחור, ועטרת זהב גדולה. הרי אומר שהעטרת זהב גדולה מייצגת את אותה הנהגה העליונה שמרדכי זכה עכשיו באמת לייצג. והיא זו, הערת מרדכי, שהיא זו שגואלת את ישראל, והעיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה רואה. ואני שואל אתכם שאלה, מה היהודים שמחים? מה אתם שמחים כל כך? זה עלית על הלך חוגר כמפתח. מה אתם ממהרים לשמוח? מי יודע מה שיהיה אחר כך? יש לכם עוד שנה שלמה של דאגה. אמרו לי שחזל אומרים שזה היה בחודש סיוון. אז היה, עדיין יש להם עוד שנה שלמה, שכמעט שנה שלמה של פחדים. מה אתם אומרים? מה הם שמחים? ובכל מדינה ומדינה, שמחה וססון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מהארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם. שימו לב, הישועה הייתה בזה שברגע שהם ראו שהמלך מגדל את מרדכי, אז הם הבינו פה, נפל עליהם פחד. בעצם, שימו לב, כאן חזל, המגילה רומזת לנו, תבינו, באמת מצד אסתר אפילו לא הייתה פותרת את הבעיה. אלא מה? מרדכי יצא מלפני המלך. הערת מרדכי נתגלתה. הגיעה פה הערת גאולה, שהיא, איך אומר הפסוק אחר כך? כי נפל פחד מרדכי עליהם. היה פה פחד אלוקים שנפל על הגויים, וזה בעצם מה שבסוף. אז מרדכי סחף בתקווה שלו, ברגע שהם ראו את הישועה מתחילה להתגלות, היהודים התחילו לקוות. הם הפעם שמחו, השמחה שלהם בכלל לא הייתה שמחה על ישועה שכבר הייתה. זו הייתה שמחה של תקווה. ליהודים הייתה הורה ושמחה וססון ויקר, זה יום טוב מיוחד, זה יום טוב שקוראים לו יום טוב של תקווה. זה יום טוב שחגגו אותו לפני שהאירוע בכלל קרה. רק בשנה הבאה זה קרה. ומה קרה אז? ונהפוכו. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו, דבר פילי, אשר ישלטו היהודים אימה בשונאיהם. ניקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך חשבו שישלוח יד מבקשר עליהם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות עושה מלאכם מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי אליהם. זה סוד הגאולה. עכשיו מי שיבוא עכשיו ויגיד שגאולת אסתר הייתה בדרך של צירוף מקרים, אז סלחו לי, הוא אומר דברים שאין בהם שחר. זה לא צירוף מקרים, זה רק דבר אחד. זה מרדכי, זה הערת מרדכי. איזו, שימו לב, אבל מי היה מרכבה להערה הזאת? זה היה בעצם מרדכי ואסתר בפעולה שלהם הראשונה. מי שהיה בתוקף ההצהרה הראשונה והוא פעל בדרך רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מי שהחזיק שם, תראו איך שהפייטן בא וסגר לנו את כל נספורים במילה אחת. אומר, כששנת יעקב, צלה ושמחה, בירותם יחד חלת מרדכי, שראו את תחילת הגאולה, למה? להודיע שכל קובך לא יבושו ולא יקיימו לנצח כל החסים בה. זו המסקנה של כל מגילת אסתר. לא צירוף מקרים ולא השגחה פרטית, תסלחו לי, זה לא הנושא. השגחה פרטית היה לפני מגילת אסתר ויהיה אחרי מגילת אסתר, זה לא הנושא. הנושא פה הערת מרדכי. מי שחושב שמגילת אסתר זה משהו שעבר מן העולם, זה נס שהיה, הוא לא הבין את הנושא, זה נס שממשיך להוביל את גאולת ישראל היום. וזכרם לא יסוף מזרם. מי שיודע מה זו הערת מרדכי, יודע שגם היום אנחנו צריכים לחדש את ההערה הזאת, לאחז בה, בתקווה, בתקווה הגדולה. הרמח"ל כל הכתבים שלו עומד על נושא אחד, ישועתך קיוויתי השם. כל תקטות תפילות שלו זה רק לישועתך קיוויתי השם. ויש לו מאמר הקיווי שמצווה על כל אחד ללמוד עמוד אחד. הם ידעו את זה בפורים, את מאמר הקיווי. בספר אוצרות רמח"ל יש שני עמודים מאמר הקיווי. זה בעצם קיבל את זה בגילוי. שימו לב לתוך הנוסח שזה תרגום עברית מארמית. מותה חזי, בואו ראה. זה בעצם ממש, הוא קיבל את זה בגילוי, ואחר כך אחד התלמידים העתיק את זה ללשון הקודש. אבל זה ממש מאמר עצום. ושם הוא אומר, כל הדברים בסוף יהיו רק בדרך תקווה. מי שמקווה, אז כבוד המלך שבוטחים בו, אז משתי תבון הארצי ביום אחד. יש פה סדר של הגאולה יכולה להשתלם. בדרך ריאלית, לא דתית ולא מדינית, אין שום סיכון. עם ישראל הגאולה לא תגיע לו בדרך של תשובה. תשובה זה לזכות עוד כמה יהודים שהצטרפו, אבל הגאולה הסופית תגיע רק בדרך מקום אחר. רק הערת מרדכי, הרי קורא לזה הערת עטרת יסוד אבא, זה אבינו שבשמיים, הערת גילוי הייחוד, זו בעצם ההערה שבסוף יסגור את כל הפינות. עכשיו רק נסגור את הקושיות שפתחנו בהן. אז רק בזה נסיים בעזרת השם. אחרי שהבנו מה זה בימים האלו נזכרים, מה זה לשם לאות עולם לא יקרת, מה זה ימי הפורים האלה, איזה תמיכה של אמון הם צריכים לתת לנו עם כל המשברים, אנחנו צריכים לדעת שהיום כמה, אם מגילת אסתר הובילה אותנו את התקווה של הגאולה לאורך 2350 שנה מאז האירוע, היום שאנחנו נמצאים כבר אחרי הצרת קורש, אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר פקד אותנו והראה לנו את כל ההערת פנים שלו שהוא כבר מתחיל, אז התקופה, היום אנחנו נמצאים, אפשר לומר, ממש ממש בבחינת 18 השנים האלו, שבין הפקידה לזכירה, ועכשיו זה ממש ממש הכי רלוונטי מגילת אסתר. לא לתת לאנשים להפיל את ה... להיכנס למערכות ריאליות. לא לתת בכלל, לא לדבר לא עם מדיני ולא עם אדם שבא אליך, לא אנשי שלום ולא אנשי מלחמה. אין כאן שום סדר ריאלי. צריכים לפעול כמובן, גם אסתר נכנסה למלך בשביל לפעול בסדרים, אבל בסוף זה רק מי שיתעלה במהלך המיוחד הזה. רווח והצלה יעמוד ליהודי למקום אחר. אז עכשיו אנחנו צריכים עכשיו רק לפתור את הדברים. זה מצוות מקרא מגילה שזה הנושא הכי חשוב. עכשיו על זה חזים אמרו ונעשים על ידי מצוות היום. אז רק אנחנו ננסה ליישב את השאלות ששאלנו. שאלנו שאלה, למה באמת חז"ל פתאום פה קשרו אותנו, איש לרעהו, מתנות לאביונים? אז צריכים להבין. אם הגאולה הייתה מגיעה בסדרים משפטיים, אז באמת היה מקום פה, כל אחד בדרגתו, כל אחד מהמקום שלו. גאולת ישראל מגיעה, סופית מגיעה, רק מצד כנסת ישראל, מצד המהלך שהוא מוביל בעולם. והוא מוביל בעולם, אין לנו כאן מקום בכלל של יותר ופחות הני, אלא הגאולה הסופית מגיעה רק מצד ההנהגה המיוחדת הזאת. וההנהגה הזאת פועלת על עם ישראל כאומה שלמה. ככה הרמח"ל אומר בכמה מקומות, שבאחרית הימים הוא אומר, הנהגת המשפט עומדת בצד כמו בסוד השינה, ועכשיו פועלת רק ההנהגה שלו. וההנהגה הזאת עכשיו חייבת, אנחנו היום יזה חיים להגיע ככנסת ישראל. בתקני התקנה אמרו, צריכים עכשיו לחבר. עם ישראל היום מגיע, כנוס את כל היהודים, לא עכשיו, זה לא שאלה של אהבה וראות מקריים, וזה לא שאלה של אהבה, אחווה וראות צריך כל השנה. אלא הפעם, ככה הערה הזאת חלה. מי שרוצה שהערת מרדכי, להשתייך להערת מרדכי, הוא חייב להבין שהאחרון שבישראל מעכב את גאולת ישראל. וחשב מחשבות היא בלתי דף מנונידה. כי ההערה הזאת היא לא עובדת בדרכי המשפט, היא עובדת בדרכים על משפטים. ומצד על המשפט כל ישראל צריכים להיות בכלל ההבטחה. ולכן להשתייך אל האור הזה חייבים דווקא היום לחבר את כל הקצוות. זה נושא אחד של מצוות היום מצד איש לרעהו. הכל חייב פה להיות, היום זו מצווה לחבר, היום זה לא חסידות לחבר. החלק האחרון של סעודת היום שהגדרתו משתה, זה ממש ממש זה הנושא. בחג רגיל אנחנו שמחים על הבחירה שהוא בחר בנו, הוא נתן לנו את הזכות ללכת איתו בדרך המשותפת שלנו, ואנחנו חוגגים, מתוועדים איתו, חוגגים את חג השם, היין הוא בא לתת לנו קצת תוספת שמחה. היום זה יום משתה, כי היום הקדוש ברוך אומר, אני היום הפועל, אני פועל היום לבדי, זה, אתם רק באים להתעלות בי בתקווה, אתם באים להשתתף בי. היין מבטא, משתה היין זה בעצם סדר כזה, זה לא יין שבא להשרות את האכילה בתוך המעין, זה יין באמת, יין שהוא משחרר לכאורה, זה יין עד אלו ידע, זה יין שבא להגיד היום אתה מניח את עצמך ונתלה בהנהגה האלוקית, היום אתה מקווה אליו. זה הקדוש ברוך הוא אומר, היום אתם נותנים לי לפעול ואתם באים לשתות את היין איתי. אתם באים למשתה היין שלי, אתם לא צד בעניין. אתם מבטלים את דעתכם היום ונותנים לי לפעול. וכשאני פועל, אם זה בדרכים ריאליות, ישאלו בן אדם, תגיד מי פעל את הגאולה, מה הוא היה עונה? מרדכי, אסתר הלכה והפעילה קשרים, עשתה ככה, והמן הפריע. אדוני, האמת אתה יודע, מקום אחר פעל. מהמקום אחר אין הבדל בין ברוך מרדכי לאהרון המן. שניהם פעלו באותה מידה. אם זה היה פועל משפטי, המן הצדיק, ומרדכי הצדיק, אם זה אני פועל, הנהגת יסוד אבא, רבותיי, זה דרך אחרת. והדרך הזאת, היום אתם באים לשתות אצלי, והיום אתם לא צד בעניין, אתם באים לסמוכים על שולחני, היום עד אלו ידע. פלא פלאים זה דבר שאין לו אח ורע ביהדות, שהאדם יבטא לדעתו עד אלו ידע. כל היהדות היא כולה דעת. היום הנושא הוא רגע אחד להשתייך להנהגת הייחוד הגמורה, שרק היא תוכל לסיים כך את גאולת ישראל. יש לנו עבודת היום, זה בעצם לאחז באותה הערה שהיא באמת לא ריאלית. עובדת לא דרך סדרי המשפט, לא דרך סדרי המציאות, אלא ממקום אחר.
איך אסתר, איך אסתר התחלה המלך לכאורה זה יותר מה שהיא תעשר על מרדכי?
טוב, דבר ראשון זה דנים על זה תוספות בכתובות, שזה הצלת עם ישראל, אז היא מסרה את נפשה, היא הייתה קרקע עולם מותר לה וכן הלאה, לא מצד... כן, אבל בפשוט הפשט הוא, זה בדברי אגדה שאפשר לראות את זה בהרבה פנים, הפשט הוא זה לא צריכים לראות את זה כך. אבל בכל אופן, אם אתה רוצה ליישב את המאמר, אז המאמר תראה בתוספות בכתובות, תחילת כתובות.
לא מגילה כתוב, שישים שווה מוח.
בסדר, זה לא בגמרא מגילה, זה דברי חז"ל. חז"ל יכול
להיות. כן, לא, בתוספות.
דיברו בשפה. תוספות לוקח את האגדה ומדבר איתם כאילו דברי הלכה. ודברי האגדה יכולים להיות לגמרי, מכוונים במשהו אחר. רעזור בכלל אומר שבכלל, שידה בכלל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.